שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 282. תוצאות סקר המאזינים של 2019 והצצה מאחורי הקלעים של רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות JFrog, המגייסת מפתחים, ארכיטקטים, אנשי דב-אופס ומנהלי מוצר במגוון תחומים. JFrog היא אחת מהחברות המובילות בעולם כלי הפיתוח, והטכנולוגיות והכלים שהיא מפתחת משמשים את מפתחיהן של רבות מהחברות הגדולות בעולם, מגוגל וספוטיפיי ועד אפל ונטפליקס. JFrog מגייסת מפתחי פרונט-אנד ובק-אנד, ארכיטקטים, מנהלי מוצר, אנשי דב-אופס, אוטומציה ועוד. אם יש בכם תשוקה בוערת לפיתוח תוכנה, סקרנות לגבי כלים חדשים ומתודולוגיות פיתוח חדשניות, ואם אתם רוצים לעבוד עם המפתחים הטובים ביותר בכל העולם, בקרו ב-join.jfrog.com או הקליקו על הבאנר של JFrog באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום. באפריל האחרון ערכנו את סקר המאזינים השנתי שלנו, שמתקיים זו השנה השלישית ברציפות. רבים מכם שאלו אותי, מתי נחשוף את תוצאות הסקר? מסתבר שזה מאוד מאוד מסקרן אתכם, ואני בהחלט יכול להבין מדוע. אז החלטתי לנצל את העובדה שעכשיו אוגוסט, אמצע חופש גדול, ורבים מכם מטיילים בחוץ לארץ, ובמקום להוציא פרק רגיל של עושים היסטוריה, לעשות פרק קצת לא שגרתי, שגם יביא את תוצאות הסקר, ולא פחות חשוב, מהם השינויים שאנחנו מיישמים בעקבות המשוב ומאזינים, וגם בנוסף יביא הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של רשת הפודקאסטים שלנו, ואל עבודת ההפקה, הניהול והמחירות שרובכם לא נחשפים אליה בדרך כלל. אבל בלעדיה, כמו שאתם בטח מבינים, לא יהיו פודקאסטים. אז בשבוע האחרון הושבתי אל מול המיקרופון באולפן שלנו כמה מהאנשים שאתם בדרך כלל שומעים את שמותיהם בקרדיט של התוכניות השונות, אבל לא שומעים את קולם. אז בואו נסיט את הווילון ונציץ אל מאחורי הקלעים של רשת עושים היסטוריה. ראשון מול המיקרופון, דני תימור. אז אני נעימה. שלום לדני תימור.
שלום, אני חושב על זה, זה פעם ראשונה שאני מדבר באולפן הזה. באולפן הישן עוד מדי פעם קראתם לי, אבל עכשיו התחלתם להתעלם, מאוד מעליב.
אז דני הוא מנכ"ל חברת פודקאסט ישראל, חברת האם של רשת עושים היסטוריה, וכמובן שותפי לדרך כבר מזה 6 או 7 שנים לפי דעתי. ודני, אני הבאתי אותך בעיקר כדי לדבר על התוצאות של סקר המאזינים בהיבט של הדמוגרפיה. מי הם בעצם המאזינים לרשת שלנו? אז בואו נתחיל לדבר דבר ראשון על החלוקות הגדולות והרחבות. בואו נדבר על מגדר.
אז ככה, קודם כל חשוב להדגיש שבשנה האחרונה אנחנו גדלנו בצורה דרמטית, גם בכמות הפודקאסטים אולי קצת פחות ממה שאפיין את 2018, אבל כמות האזנות גדלה בצורה מאוד מאוד משמעותית. הכנסנו כמה פודקאסטים שצמחו בצורה דרמטית.
למשל, רק נאמר למאזינים.
למשל, התשובה שהייתה אחת ההפתעות לטובה, שלמיטב זיכרוני השקנו אותו בנובמבר 2018, תחילת דצמבר, והיום זה הפודקאסט השני הכי חזק ברשת.
צמיחה של דורון פישלר מרתקת, פשוט תופעה לראות את זה.
בהחלט, בהחלט, וכל פרק יוצר המון בז סביבו ודיבור, וניתה כבר שפה שלמה, ויש לזה גם השלכה מבחינת סוג המאזינים, לא אגיד סוג המאזינים, אבל גילאי המאזינים, אנחנו נגיע לזה בהמשך.
אז
שוב, אני לא יודע בדיוק איך זה קרה, אבל אני רוצה לחשוב שהם היו שניהם רעבים ללחם, ועמדו לפנות אותם מהבית, והם היו חייבים להמציא משהו, להביא את ההמצאה הגדולה, שתשים אותם למפה ותציל אותם, ואחרי יום ארוך ומפרך שבו הם ניסו וניסו, ולא הצליחו לחשוב על שום דבר, אל פילדינג חזר הביתה, עייף ועצוב, ומזיע. היום היה מאוד חם, ולכן הוא נכנס ישר למקלחת. ובעודו מסבן את עצמו וממרר על מה גורלו, הוא שם לב שווילון המקלחת שלו, שעשוי מפלסטיק, התקפל. אתם יודעים כמו שזה קורה לפעמים, שהם מתקפלים על עצמם. הוא נדבק לעצמו, ובין השכבות נתפסה בועה של אוויר. ואז הוא עשה, מצאתי! מצאתי! האוריקה! פרץ החוצה מהמקלחת והתחיל לרוץ ערום ברחובות וצעק, מצאתי! מצאתי! זה לא סיפור אמיתי, כן? זה כנראה לא קרה ככה. כנראה. בכל מקרה, הם עלו על שיטה להדביק שני גיליונות של ניילון אחד לשני. פשוט מחממים אותם ואז הם טיפה מותחים ונדבקים אחד לשני ולוחדים בועת אוויר באמצע. זה מה שהם עשו.
מבחינת מגדר, אנחנו סך הכל רואים תופעה שהיא תופעה חיובית, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שמצטרפות למעגל המאזינים. נכון לעכשיו, לפחות מבין העונות, וצריך לזכור שתמיד יש פה איזושהי הטייה מסוימת, אם זה שענו באמת 1,670 איש, איש ואישה למען האמת, רוב המאזינים זה מה שאנחנו קוראים ההארדקור, הבייס, או יקראו לזה איך שיקראו.
המאזינים הוותיקים, אלה שהם בעיקר אינגייג'ד איתנו כבר לאורך הרבה זמן, מאוד מאוד מעורבים רגשית בפודקאסטים השונים.
בהחלט. ופה אנחנו רואים סך הכל צמיחה יפה, יש כבר כ-18% נשים.
כמה היו לנו בסקרים הקודמים פחות או יותר?
זה היה 15, ובסקרים הראשונים שעשינו אי שם ב-2014-15, פחות מ-10%, זאת אומרת, זה היה 10-11% באותם שנים.
זאת אומרת, אנחנו רואים צמיחה קונסיסטנטית של נשים שמאזינות לתכני הרשת, כן. שזה מגניב.
מצד אחד, מצד שני, אם אני רואה על מה שקורה בארצות הברית, שזה למעשה המגדלור בעולם הפודקאסטים, אז שם כמעט, עדיין אין שוויון בין המגדרים, אבל אנשים מאזינות לא מעטות, אנחנו מדברים על משהו כמו 55-45, אולי אפילו אחוזים קצת יותר גבוהים בהקשר הזה לטובת אנשים.
אז אני חושב בוא נגיד, המגמה הזו לקראת שוויון במגדר, אם אני צריך ככה לצבוע אותה בקווים כללים, היא מרמזת על התבגרות מסוימת של המדיה שלנו. זאת אומרת, לאט, ככל שניכנס יותר למיינסטרים, אנחנו גם נהיה דומים יותר לאוכלוסייה הכללית.
כן, שזה בהחלט.
חדשות טובות בסך הכל.
כן.
בוא נעבור לדבר על הגילאים.
כן, אז בגילאים יש לנו הפתעה מאוד מאוד טובה מבחינתנו, נכנסו קהלים מאוד מאוד צעירים לרשת, ויש פה דומיננטיות מאוד משמעותית של התשובה. שהביא באמת קהלים צעירים, זה אומר שיש לנו היום הרבה מאוד מאזינים בגילאים של 18 עד 25, שהחלקם בסקרים הקודמים היה אפסי, אנחנו מדברים על כ-12%, אנחנו רואים גם ממש שאלנו למעשה, אנחנו לא יודעים להגיד אם זה ילדים או לא, כי למעשה הגדרנו את זה עד גיל 18, אבל גם שם יש אחוז לא מבוטל, כמעט 5% מהמאזינים הם עד גיל 18. אני חושב שזה ביטוי מצוין, כי קודם כל זה העתיד של של המדיום הזה, מצד אחד, ומצד שני, אנחנו חלק מהמישן שלנו כחברה, זה להביא את כחברה, הכוונה, כפודקאסט ישראל, כרשת עושים היסטוריה, זה להביא תכנים ברמה הגבוהה לחבר'ה צעירים ככל שיהיו, אם כי אנחנו בהחלט אין לנו איזושהי עדפה גילאית.
כן, זה מעניין, כי אנחנו כרשת לא עושים תוכניות לילדים עדיין, אולי לנו בעתיד, אבל כרגע לא, ובכל זאת אנחנו רואים צמיחה הדרגתית, ככל שיש את ההתבגרות הזו, אמרנו, של המדיה, גם לכיוון הזה. מה לגבי ההשכלה הממוצעת של המשיבים?
אז בהשכלה אין הרבה שינוי, וזה סך הכל לפחות מבחינת הזה, מרמז על דברים מאוד מאוד חיוביים. אנחנו מדברים על ציבור מאוד מאוד משכיל, 71% אקדמיים, שכמעט חצי מהם הם בעלי תארים מתקדמים, תואר שני ומעלה. זה בהחלט, זה בהחלט מאוד לוקרטיבי למפרסמים מצד אחד, מצביע על קהל מאוד מאוד איכותי. אני מאמין, עוד פעם, עם הכניסה של הקהלים היותר גדולים, וזה משהו שאנחנו חווים למעשה בפועל, אני מאמין שנתחיל לדמות יותר ויותר לאוכלוסייה הכללית, אבל גם מבחינת השכלה, ואני מחבר את זה גם להכנסה, רמת ההכנסה היא גבוהה מאוד, זאת אומרת, רק לסבר את האוזן, 55% מהמאזינים העידו על עצמם שההכנסה שלהם גבוהה מהממוצע, או גבוהה בהרבה מעל הממוצע. זה בהחלט לא מה שמאפיין את האוכלוסייה הכללית. אנחנו בסך הכל נוטים להגיד למפרסמים, ובאופן כללי, מי שאנחנו מדברים, אנחנו כפי נראה מאזינים לנו שלושת או שני העשירונים העליונים באוכלוסייה, מבחינה אקונומית.
אני חושב שזה גם טוב בכלל למדיה הזו בישראל, שאלו האנשים שכרגע הם דומיננטיים, כי זה אומר שמפרסמים, שימו לב, יותר טוב בכלל למדיה הזו. מה לגבי המקצועות של המאזינים שלנו?
אז ככה, זה עדיין, ושוב, זה משמח אותנו מאוד, כי המפרסמים שלנו מאוד מתעניינים בקהל הזה, עדיין יש דומיננטיות מאוד משמעותית של מקצועות הייטק למיניהם, תוכנה, הייטק כללי, חומרה. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-40 ומשהו אחוז. שוב, עם כניסה של עוד ועוד מאזינים, אז סך הכל אנחנו מקבלים פריסה של כלל המקצועות בסך הכל, אבל באמת מהבחינה הזאת, יחד עם רמת הבחירות של המאזינים בתפקידים השונים, אנחנו רואים פריסה את אנשים גם משכילים, גם יחסית מתפרנסים ברווחה, וגם נושאים בתפקידים מרכזיים ובענפים משמעותיים במשק.
מגניב, מה לגבי המצטרפים החדשים לרשת? זאת אומרת, קשה לנו תמיד לדעת כמה אנשים חדשים מצטרפים להזנה לפודקאסטים. זו שאלה שבטח מעניינת הרבה פודקאסטרים בישראל בכלל. מה אנחנו יודעים מתוצאות הסקר על הנתון הזה?
אז כן, פה שאלנו שאלה ממש קונקרטית, מתי הזנת לראשונה לפודקאסט ברשת למעשה. עוד פעם, פה אני מעריך שיש איזושהי הטעיה מסוימת בגלל אופי המשתתפים בסקר, ואני מזכיר שזה הוצע למאזינים, אנחנו הפצנו את זה בכל אמצעים שלנו, לא פנינו לאוכלוסיות כלליות. כחצי מהמאזינים זה מאזינים שמאזינים לנו כבר יותר משלוש שנים, והחצי השני לחלק כמעט לחצי-חצי, כלומר רבע מהמאזינים הצטרפו בין השנה לשלוש שנים האחרונות, ורבע נוסף הצטרפו במהלך השנה האחרונה. זאת אומרת, גם אנחנו רואים את זה בנתונים האמפיריים של כמות האזנות, בצמיחה של פודקאסטים חדשים. באמת אנחנו סך הכל בזמן הקלטת הפרק הזה, אז פרסמנו שני פודקאסטים חדשים, וכבר שניהם צוברים האזנות מאוד מאוד נאות, גם יחסנו לאן עם פאולה וליון, וגם אוכל ישראל של עם גיל חובב, הם מקבלים כמות האזנות די מרשימה. אנחנו יודעים ודי בוודאות שמדובר על מעגלים חדשים של מאזינים שמצטרפים להאזנה. אני מאמין שנקבל תימוכין לזה בסקר הבא, שיהיה מן הסתם בתחילת 2020.
בסדר גמור. יש לנו עוד משהו להגיד בנושא המגדר והדמוגרפיה, או סליחה, דמוגרפיה בכלל?
דמוגרפיה לא, אבל מה שיותר חשוב, או נתון חשוב, וזה שאלה ששאלנו, כיצד הגעת לפודקאסטים של הרשת, שפה למעשה אנחנו מטפלים או בודקים את סוגיית הדיסקאברי. אחת אחד האתגרים הגדולים בעולם הפודקאסטים זה גילוי פודקאסטים חדשים. מה שכולם יודעים, אין היום עוד מנועים לחיפוש פודקאסטים, ואני לא מדבר על אותם מנועים בתוך האפליקציות, זה לא שהם מקישים היום בגוגל ומקבלים המלצות על פודקאסטים על בסיס התוכן של הפודקאסט, אלא במקרה הטוב על בסיס תיוגים שעשה פודקאסטר או מי מטעמו. ופה אנחנו בהחלט רואים דומיננטיות גם למה שקוראים word of mouth, זאת אומרת
חבר מביא חבר.
בדיוק, חבר מביא חבר, המלצה של בן משפחה או חבר, ושיטוט באינטרנט. והדבר האחרון זה על זה ששמעו פשוט באחד הפרקים האחרים, הפניה מפודקאסט אחר. את שלושת הדרכים האלה הם הדרכים המרכזיות by far. כל השאר, רשתות חברתיות, כתבות באתרים, זה ממש באחוזים הבודדים, ויש את הסעיף שלא זוכר, גם שם יש אחוזים לא רעים, אבל סך הכל באמת הרוב הגיעו דרך חברים, או שמעו בפודקאסט אחר, או שיתות אקראי באינטרנט.
אז מה שאנחנו אומרים בעצם זה שאם אתם אוהבים תוכנית כלשהי, בין אם ברשת שלנו ובין אם בכלל באינטרנט, הדרך הכי טובה לעזור לה, פשוט לספר לאנשים אחרים, כי אחרת קשה מאוד לגלות תוכנית טובה. זה מביא אותי בעצם לנושא של הביקורות שקיבלנו על פודקאסטים ספציפיים ברשת. אני, בוא נגיד, העברנו את הביקורות האלה לשדרים הרלוונטיים, למגישים של כל פודקאסט, אז כל אחד מהם יבחר ברצותו לשתף עם מאזיניו את הפידבקים האלה וכדומה. כולם לקחו את הפידבקים שלכם מאוד מאוד ברצינות. מבחינת עושים היסטוריה ספציפית עליי כמגיש, שוב, דובר על אלפי ביקורות, הצעות, רעיונות, לשמחתי רובם מאוד חיוביים, חוץ מישהו אחד שאמר שצריך להחליף אותי.
כן, קצת משוויז. האמת, גם אני חושב.
קצת משוויז, אבל זה היה אחד, אז לא נורא.
אולי זה הייתי בעצם אני.
אולי זה הייתה אתה, כן. ואני חושב שההערה שחזרה הכי הרבה בכל הסקר הייתה, רוצים עוד פרקים, עוד פרקים, עוד פרקים. וכמובן זה מציב אתגר אדיר, כי אני באופן אישי, מעבר לזה שאני כותב את כל הפרקים וצריך להקליט אותם וכדומה וכדומה, גם צריך פה להיות העורך הראשי של הרשת, מה שבעצם אומר שבמקרה הטוב אני מצליח להוציא פרק פעם בשבועיים, וזה אם אני עובד בשישי שבת הרבה פעמים, בשביל לעשות את הפרקים האלה. אז בעקבות באמת הבקשה החוזרת ונשנית זאת שראינו בסקר, ישבנו קצת, אני, אתה, דני, ועשינו חשיבה מחדש. מה הפתרון שהגיעו, שניגענו אליו, אני אתן לך להציג אותו.
כן, אז קודם כל, גם פתרון וגם התנצלות. אז ההתנצלות היא, ואנחנו מקבלים לא מעט ביקורות על זה שחלק מהפרקים מסודרים כמיני סדרות, יש לזה שתי סיבות עיקריות. קודם כל,
מן הסדרות, אני אסביר, הכוונה לחלק א', חלק ב' שאתם רואים בפרקים.
ויש לא מעט כאלה. יש לזה שתי סיבות עיקריות. אחד, קשה לפעמים כשעושים תחקיר על נושא שהוא נושא גדול, לצמצם את זה לפרק אחד. בעבר, כן היינו עושים את זה ומבטרים על לא מעט תכנים מעניינים שהיו יכולים להיכנס. זה אחד, חלק, הסיבה השנייה שהיא לא פחות חשובה, חלק גדול מהמאמץ הוא מאמץ התחקיר. רן מבלה זמן רב, ואצל רן התחקיר והכתיבה אחודים אחד לשני, מבלה זמן רב בתחקיר, ופעם שיוצאים לתהליך של תחקיר, אם אפשר להוציא מזה יותר מפרק אחד, כולנו מרוויחים. אז כך שאנחנו מאמינים שגם אפשר להעמיק הרבה יותר במקרה שמדובר על מיני סדרה, שניים, ולפעמים שלושה פרקים, אנחנו משתדלים לא להגיע לשם, אבל
כן, לדוגמה, אני נוטה שלושה כן, פרקים מקסימום.
כן, ב-188, אבל למשל, שזה בהחלט הצדיק את
חטיבה 188.
כן, הפרק על חטיבה 188, אז בהחלט היה שם שלושה פרקים, שלדעתי מהטובים שיצאו ברשת אי פעם. אז זה דבר אחד, וזה מאפשר לנו להפיק אחת לשבועיים פרק חדש, מענה אילונים, כמו שאומרים.
ובמהלך הניסיונות לחזור לנפח ולהציל את נפח ולסדר את נפח, כולם יחד, צביקה גרינגולד שעדיין איתם, יחד עם המחד בן שואה, יחד עם בני קצין, קצין האגם, יחד עם ישראלי הסמחת, כולם מנסים להציב ולהגיע. קורה אסון, זה לא המילה הנכונה, אבל קורה 188 חוטפת מכה נוראית. גם הטנק של המחת וגם של הסמחת חוטפים פגיעות ישירות. הטנק של המחת נהרג גם אחת, אלוף משנה יצחק בן שוהם וקצין האגם, רב סרן בני קצין. ובטנק הסמחת נהרג הסמחת, דוד ישראלי, במילואימניק קצין בשם יואב ברקאי, גם הוא ברקאי, יואב ברקאי מקיבוץ הנחרות, נהרגים שם בטנק, וזה מכה נוראית.
המח"ט, הסמח"ט וקצין האגם של החטיבה אינה. גדוד 53 בגזרה הדרומית ספג אבדות נוראיות ונמצא פסע מהשמדה מוחלטת. יותר ממחצית הלוחמים של החטיבה נפצעו או נהרגו.
ואז אחרי כמה זמן שמענו את מי שנשאר בטנק שאמר שהמח"ט נהרג והקצין אגם נהרג. ירדתי מהנגמש, נכנסתי חזרה לאולם, באתי לבנות, אמרתי להם, בנות, תקשיבו, המח"ט נהרג, הקצין אגם נהרג, והם הסתכלו עליי, מה את מדברת שטויות? אני הייתי צעירה, אז לא התייחסו אליי ברצינות. ואני אומרת להם, אני שמעתי בקשר, אז הבנות רצו לשמוע בקשר, ואז נכנסה מישהי ואמרה, בנות, הסמח"ט נהרג. ואז הבנו שמשהו נורא קרה, התיישבנו ממש על הרצפה כולנו, היינו באבל, ממש אבל, ישבנו על הרצפה עם הראש למטה מורכן ולא דיברנו, זו הייתה דממה נוראית, מחרישת אוזניים. ואז הגיע משה צוריך שהיה קצין מודיעין, וכינס אותנו ואמר לנו, בנות, תקשיבו, חטיבה 188 נכחדה. הסתכלנו עליו ככה, מה, איך מגיבים לדבר כזה, מה אומרים?
הפתרון השני שהגענו אליו, זה סך הכל, יש לנו היום יותר מ-280 פרקים. אנחנו מקליטים קצת לפני פרק 279, וזה יעלה כפרק 282, אבל גם היום יש לנו יותר מ-280 פרקים. חלקם הגדול כבר לא נגיש לרוב האנשים, זאת אומרת, אלא אם כן אתה באמת מאזין ארטקור ונכנס לאתר ומוריד ועושה פליי ואו קונה
את מוריד למחשב, כן. מעלה את זה לטלפון שלך איכשהו, כן, זה כל מיני, מסובך.
וידאו, כל מיני פטנטים כאלה, אפשר גם להיכנס דרך הטלפון לאתר. סך הכל הפרקים הישנים זוכים לכמות האזנות יחסית קטנה, חלקם הם פרקי מופת, באמת דברים יוצאים מן הכלל, אנחנו, כל פעם אני שולף איזה משהו ומאזין לו ופשוט מתפעם האיכות.
אתם שמים לב מאזינים שאני לא אומר את זה על עצמי, ולא משלם לדני הרבה בשביל שאני
אומר את זה. אחד, מה שכן, מי שמעביר את זה שם מדבר הרבה יותר לאט, וגם נשמע הרבה יותר צעיר, אז אני לא יודע מי זה, אבל בכל אופן, יש שם באמת כמה פרקים יוצאים מן הכלל, אנשים לא מגיעים אליהם, גם אלה שקונים את הארכיון, מדובר על כמה מאות אנשים בשנה שקונים את הארכיון. זה לא מדגדג בכלל,
כן, זה לא מזיז את המחוג מבחינת החברה, אני חושב,
גם מבחינה עסקית, אבל גם מבחינת תוכן, זאת אומרת, יש תוכן יוצא מן הכלל שנכבש שם איפשהו בארכיון שאף אחד לא מגיע אליו, בין אם הארכיון בתשלום או בין אם בארכיון שאינו בתשלום. לכן החלטנו למעשה לסגור את כל העניין הזה, שבסך הכל יהיו סדר גודל של כ-100 פרקים באוויר, שזאת גם כן כמות מאוד מאוד נכבדת. אנחנו מדברים כמעט 100 שעות של תוכן, ובכל שבוע שני, זאת אומרת, בכל שבוע שבו לא יוצא פרק חדש, להעלות את אחד מפרקי הארכיון, או הפרקים הישנים. סך הכל, הרוב המכריע של המאזינים מעולם לא שמעו אותם, ויכולים להיחשף. אנחנו בדרך כלל גם מנסים לתת איזושהי נגיעה, משהו שקרוב לאקטואליה, אז לאחרונה הוצאנו, בעקבות הסדרה צ'רנוביל, הוצאנו כמה פרקים שעסקו בנושא של מחלות קרינה ונושאים אטומיים, אבל בהחלט זאת הכוונה. בסך הכל אנחנו גם רואים שלפרקים האלה יש כמות האזנות מאוד מאוד גבוהה, רק לסבר את האוזן, הפרק של ה-LSD שעלה כפרק הכנה לפרק בשידור חי שעשינו על האופיואידים, זכה לכמות הזנות שאינה מביישת פרק חדש.
ונזכור שמדובר בפרק שעלה במקור לפני משהו כמו 8 או 9 שנים.
כן, 2011.
כן, זאת אומרת, מדובר על פרק שבעצם מקבל חיים שניים עכשיו שהוא עולה לאוויר אחרי כל כך הרבה שנים.
כן, ואין פה שום, מכיוון שאנחנו לא מתעסקים בתכנים אקטואליים, רוב התוכן הוא אברגרין, אין סיבה שלא לעשות את זה, ועוד משהו קטן, אני מאזין לכמה וכמה פודקאסטים גדולים באנגלית, זה פרקטיקה מקובלת, כמעט בכל הפודקאסטים הגדולים, גם של NPR המפלצתיים, עושים את זה לא מעט, שכולם נהנים מהדבר הזה.
מצוין, אז דני, תודה רבה שהצטרפת אליי ככה לדבר על הסקר. מאחורי הקלעים, אתם לא רואים אותו ביום יום כאמור, אבל מאחורי הקלעים דני דואג לזה שבעצם יש לנו את הקשר האינסופי הזה עם נותני החסות, עם פיתוח עסקי, עם הפעילות שלנו בארצות הברית. זאת אומרת, הוא עושה חלק גדול מאוד מהעבודה שמחזיקה את כל הרשת הזו בחיים. ולמה זו, נעבור עכשיו בעצם לשיחה עם אביב שם טוב, מנהל המחירות שלנו, ששוחח איתי על עוד הערה חשובה מאוד שקיבלנו מכם המאזינים לגבי הפרסומות ברשת.
אז אני קורא את האתר של פנדה, כי מה עוד יש לי לעשות, ואני רואה את הדבר הזה. ספוג הזיכרון, ויסקו, במזרונים שלנו, פותח על ידי נאסה לשימוש אסטרונאוטים. ואני עושה כזה, מה? לא נכון. כאילו, נאסה, כשהם לא עובדים על שיגור של רובוטים למאדים, דאגו שיהיה מזרן מאוד נוח, אז ביררתי קצת את העסק הזה, והקטע המטורף מתברר שזה אשכרה נכון. אני יודע שזה נשמע כמו משהו שאני אמציא כדי שפרסומות למזרנים יהיו מעניינות יותר, אבל לא, זה אמיתי. בשנות ה-60, נאסה שמה אסטרונאוטים בתוך תיבות מתכת ושיגרה אותם במהירויות אדירות לכל מיני כיוונים. וזה לא היה פשוט בשום מקרה, יש הרבה מאוד בעיות טכנולוגיות להתגבר עליהן כשמנסים לשלוח אנשים לחלל, ונתקלים גם בכל מיני בעיות לא צפויות. אחת הבעיות שהם נתקלו בהם הייתה הריפוד בכיסאות של האסטרונאוטים. כי כשאתם נמצאים בתוך חללית שנזרקת אל מחוץ לאטמוספירה, זה לא מאוד נוח. אתם בתאוצות של כאילו יורים אתכם מתוך אקדח. אתם נמאחים לתוך הכיסא שלכם, ויש מצב שאתם מאבדים את ההכרה בגלל זה. כי לא משנה כמה הכיסא שלכם הוא נוח, במהירות כזאת זה כאילו אתם שוכבים על בטון. אז לצורך זה, נאסה פחות או יותר אמרה, אנחנו צריכים לפתח את הספוג הכי נוח בעולם. כזה שהוא גם מאוד סופג ומאוד רך, אבל גם מאוד יציב, שלא יאבד את הצורה שלו. וככה המציאו את ספוג הזיכרון. ספוג זיכרון זה חומר שיש לו צורה ברורה, אבל ברגע שהוא סופג לחץ או חום, חום הגוף שלכם, הוא מתרכך. וככה אתם כאילו שוקעים לתוכו, הוא קצת עוטף אתכם, הוא מקבל את הצורה שלכם וזה נורא כיף. הקטע של זיכרון בספוג זיכרון זה שאחרי שאתם קמים, כשהטמפרטורה של החומר יורדת בחזרה, הוא לא נשאר עם שקע בצורה של אתם, אלא הוא זוכר את הצורה המקורית שלו וחוזר אליה. עכשיו, הרבה דורות של חומר עברו מאז 1966 ועד היום. ספוג הזיכרון במזרנים של פנדה הוא הרבה יותר משוכלל ממה שהאסטרונאוטים השתמשו בו. יש 10 סנטימטר של ספוג זיכרון מחולק לשתי שכבות, אחת קשה יותר מלמטה שתהיה תומכת ואחת רכה יותר מלמעלה, והתוצאה של כל זה שזה נוח בטירוף. באמת, הבעיה הכי גדולה עם המזרנים האלה זה שאתם פשוט לא רוצים לקום מהם, כי זה נוח מדי. וזה גם מאוד נוח שזה מגיע ישירות אליכם הביתה עם שליח, אחרי שאתם מזמינים אותו באינטרנט, ושאתם יכולים להחזיר אותו תוך 100 יום, בלי עלות אם אתם מתחרטים. בקיצור, אנשים שואלים לפעמים למה להשקיע כל כך הרבה משאבים בטיסות לחלל, כאילו למי אכפת שמישהו הולך על הירח, זה לא משפר את החיים שלי? אז זאת התשובה, זה כן משפר את החיים שלכם. כי ההשקעה בטכנולוגיות חדשות לחלל מביאה גם דברים שטובים לנו, כמו למשל מזרנים ממש נוחים. וכולנו זוכרים את מה שניל ארמסטרונג אמר על הירח, זה צעד קטן לאדם, ותזמינו מזרן מפנדה ZZZCOIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. זה מה שהוא אמר, נכון? משהו בסגנון בכל מקרה.
אוקיי, אז אנחנו מתחילים. אז הושבתי אתכם פה באולפן איתי, אביב ושרה, כחלק מהפרק הזה אני נורא רוצה שאנשים קצת יכירו את מאחורי הקלעים של הרשת שלנו, כי בדרך כלל אנשים שומעים את הקולות שלי, של המגישים, שומעים אותי אומר לכם תודה רבה בסוף כל פרק, אבל אתכם לא שומעים. דרך אגב, זה חשוב לכם שישמעו את הקולות שלכם בפודקאסטים? זה משהו שחשבתם עליו?
אני לפעמים אוהבת לעשות אפקטים קוליים וקטעים בשביל הפודקאסט של דורון פישלר, אבל חוץ מזה אני נוח לי מאחורי הקלעים בדרך כלל.
אני מוכר מאז שהוחלפתי בתור המגיש של עושים כותרות, אז...
נכון, אז אני אגיד שאביב התחיל אצלנו כבעצם בוגר החוג לתקשורת בספיר.
נכון.
ובאת לפה כמפיק ואיש עבודת תוכן ורדיו, ואז בשביל שלב עשינו לך הסבת מקצוע לעולם המחירות.
נכון.
שמסתבר ששם אתה גם כן הרבה מאוד, מאוד מאוד מוצלח. אז אתה מגעגע קצת לרדיו.
וואו, העניין הזה עם החור השחור היה מעייף. טוב, יאללה, הגיע הזמן לחזור הביתה. רב פקד גרחץ, מה המרחק לכדור הארץ?
11 שנות אור, קפטן.
מצוין, העיני הפוטוניה על מרחבים מוכן?
מוכן, קפטן.
אוקיי, להפעיל ווייז.
בעוד 59 טריליון קילומטרים, פני
שמאלה. אוקיי, הפעל העיני הפוטונים.
קופץ למהירות האור עכשיו.
להצביע גם על אירועים אלימים ופתאומיים שהייתה להם השפעה לא מבוטלת על עולמנו, כגון פגיעות אסטרואידים והתפרצויות גדולות במיוחד של הרי געש. קדימה אביב, חוזרים לאולפן.
אולי ניקח טיסה, כבר הלכו לי הידיים.
אחרי שיש לנו כסף וטיסות, קדימה!
אך!
לחתור!
היי!
יאללה אביב, נזוז. קח אותי סקמח ללס וגאס, שמעתי שם פנקקים לא רעים.
סקמח, אה? סיימנו?
כן.
אז אתה לא צריך להקליט יותר שום דבר.
לא, למה?
סקמח ללס וגאס, אלק.
אוקיי, ניתן לכם הזדמנות להציג את עצמכם קצת למאזינים שלנו בצורה מסודרת. אז בוא נתחיל איתך, שרה.
היי כולם, שמי שרה, ו...
שרה סילבצקי, נאמר?
שרה סילבצקי.
כמה זמן איתנו ברשת, בחברה?
מאז ראשון לאוגוסט, רשמית, כבר שנתיים, יכול להיות. שנתיים, לא כולל ההתמחות, בעצם התחלתי פה כמתמחה, במהלך התואר שלי בתקשורת.
ומה תפקידך במסגרת שלנו?
מה שאני יודעת לעשות, אני עושה פה, סתם.
הכל.
כל מיני, אבל רשמית, ניהול קהילות, ואני אחראית על ההפקות של סיפור משפחתי. זאת אומרת, להסביר למי שפונה על במה מדובר, ולעזור להפקות להתנהל בצורה מסודרת.
תכף נרחיב על סיפור משפחתי יותר, ואתה אביב, תציג את עצמך.
אני אביב שם טוב, אני פה בחברה כבר שנה פלוס, כמו שסיפרת באמת התחלתי פה כעורך ומפיק, ואחרי כמה חודשים עברתי לתפקיד מנהל המחירות, אני פה עד היום, ואני בין השאר, אתם אמנם שומעים את רן, אבל אני זה שאחראי להביא את כל הפרסומות שאתם שומעים פה אצלנו ברשת.
אוקיי, אז בדיוק בנושא הזה אני רוצה להתחיל, אנחנו מדברים על סקר המאזינים הגדול. מילאו אותו כאמור משהו בסביבות ה-1700 איש, הרבה מתוך ההערות שקיבלנו היו על הפרסומות שלנו. בוא נדבר על ההערות שקיבלנו ואיך אנחנו מתכוונים וכבר משפרים אותן.
כן, אז מהסקר באמת גילינו ש... סך הכל אתם אוהבים את הפרסומות, אתם לא מתייחסים אליהם כמעין איזשהם פרסומות, אתה יודע, איזשהם ג'ינגלים שאתם אולי רגילים לשמוע ברדיו, אם אתם עוד שומעים רדיו. אחת הבעיות שעלו מהסקר באמת הוא קצת חוסר גיוון בפרסומות. אני יכול לספר לכם אישית שאני עובד על זה קשה יומם וליל, לנסות להביא כמה שיותר מפרסמים לרשת, כמה שיותר נושאים מגוונים באמת, החל מחברות הייטק ועד, כמו שאתם יודעים, פרסמות למזרנים.
פה העתקנו מארצות הברית, קספר בארצות הברית, קיבלנו את פנדה בגרסה הישראלית.
נכון.
אבל באמת צריך לומר, הקהל והמון המון הערות שאתם נתתם לנו, זה הנושא שנגבנו את הפרסומות. וזה חשוב, זאת אומרת, זה גרם לי, כשקראתי את ההערות שלכם, וניסיתי לחשוב מה בעצם כל כך מקשה עליכם, כי בסופו של דבר, החוויה שלי למשל כצופה טלוויזיה, אני מסתכל על פרסומות בטלוויזיה, וגם בטלוויזיה, בין יום ליום, אין הרבה גיוון בפרסומות, אתה בדרך כלל רואה את אותה הפרסומת חוזרת שוב ושוב ושוב ושוב, אז אמרתי, רגע, אז למה הקהל... כל כך מפריע לו שאנחנו משמיעים עכשיו נגיד את אותה הפרסומת שבועיים שלושה רצוף. ואני חושב שהבנתי מה הבעיה הקשה. שכשאתה מסתכל על פרסומות בטלוויזיה או ברדיו, אתה מקבל מקבץ של פרסומות. וכשאתה מקבל מקבץ של פרסומות, אז אולי הם חלקן חוזרות על עצמם, אבל תמיד יהיו איזה אחת או שתיים חדשות, קצת לרענן לך באוזן. ואצלנו, מכיוון שיש רק פרסומת אחת בכל ברייק, זה ממש משעמם, זאת אומרת פסיכולוגית אני חושב.
נכון, יכול להיות שכבר אתה אומר שמעת את הפרסומת הזו, ואני יכול להגיד לך מנקודת מבט אישית, שלפעמים אנחנו מנסים, כלומר פרסומת ששמנו בנניח עושים עסקים, תחזור על עצמה בעושים תוכנה יכול להיות, ויכול להיות שיש לנו מאזין שמאזין לשני הפודקאסטים, וככה באמת הוא נקלע למצב שהוא שמע אותה גם פה וגם פה, ואז באמת הסף הזה של כמה פעמים כבר שמעתי את הפרסומת הזו יכול לעלות. אנחנו כן לקחנו את ההערות כמובן לתשומת ליבנו, אנחנו מנסים א', כמו שאמרתי, לנסות להביא כמה שיותר מפרסמים כדי שכן נוכל לגוון את הפרסומות, וגם בתוך הפרסומות עצמם אנחנו מנסים כמה מודלים חדשים, אולי להפיק באמת כמה שיותר פרסומות מתוך אותו רעיון שאנחנו מייעדים למידרול, קצת חזרה אחורה אולי לפינות בסגנון הידעת, שבאמת יוכלו להעשיר את הידע שלכם, כי באמת הבנו שזה מה שהמאזינים שלנו אוהבים.
כן, אני חושב שזה מאוד חשוב בפודקאסטים, שהפרסומת תהיה מעניינת בשאיפה כמו הפרק עצמו שאתה מאזין לו, כי אפשר לדלג, זאת אומרת, כולם מאזינים יודעים, אתה יכול תיאורטית לדלג על פרסומת, אז למה שלא ידלגו על פרסומת? רק אם זה מעניין להאזין.
נכון.
אז כן, אז לקחנו את ההערות שלכם בקטע הזה לתשומת ליבנו, אנחנו כבר מנסים, במקום שנאמר, אם פעם הייתי עושה לכל מפרסם, שניים, שלושה פינות תוכן כאלה אחרות, היום אני כבר מכוון לשש, שבע פינות שיהיה מעניין ושיהיה מגוון כמה שיותר. וכמו שאמרת, אני חושב שפינות הידעת שהן יותר פשוט תוכן מעניין קצר, כמו בסגנון גלץ כזה, 60 שניות על כזה, בשאיפה זה יעזור.
נכון, ואנחנו, כמו שאמרתי, ממשיכים לנסות וגם נשמח להמשיך לקבל חוות דעת מכם המאזינים.
איך הפידבקים של המפרסמים, אחרי שבעצם עולה קמפיין אצלנו, אתה גם נמצא בקשר עם המפרסמים כל הזמן, מה הם מדברים איתך אחרי שעולה קמפיין?
המפרסמים קודם כל מודעים לזה שבפלטפורמה כמו שלנו בפודקאסט יש להם מקום באמת להעביר הרבה יותר תוכן למאזינים. החל מכמו שאמרתי חברה שמחפשת לגייס עובדים, שוק העבודה במיוחד בהייטק יודעים מוצף ומוצף בפניות, ואנשים כל הזמן מחפשים איפה הם יכולים לספר על עצמם ולהראות קצת יותר מעבר ל-2, 3, 10 שורות האלה שדורשים מה דרוש בתפקיד, מה באמת מייחד את החברה, מה באמת אנחנו יכולים לעשות שונה, למה כדאי לבוא לעבוד אצלנו. אז מפרסמים מאוד מאוד מרוצים מזה. וגם הפרסומות האחרות שלנו, אתם שומעים, אנחנו כן מנסים לעשות פרסומות קצת יותר מצחיקות, אם זה אלו שדורון פישלר עושה, או חברות אחרות שמאפשרות לנו, למשל דיברנו על פנדה, אנחנו יכולים לדבר על במבי, שעשינו להם פרסומות קצת יותר היתוליות, נקרא לזה, לא בהכרח סגנון הידעת או סגנון בואו לעבוד אצלנו. בסך הכל מאוד מרוצים, אנחנו מקווים שגם המאזינים שלנו מרוצים. כמו שאמרתי, נשמח להמשיך לקבל חוות דעת מכם.
כן, לא הרבה מאזינים אני חושב יודעים, אבל אתה ודור ואיתמר המפיקים, וגם אני כשאני עושה פרסומות, אנחנו עובדים על הפרסומות האלה המון. זאת אומרת, אני משקיע למשל על פרסומת שעכשיו צריך לעלות קמפיין, אני משקיע לפעמים יום שלם בתחקיר, תחקיר על פינות הידעת בשביל שאני אמצא את התכנים המעניינים. דור כשעושה חסות לבמבית מכניס אותי לאולפן ואנחנו עושים פה הצגות וגם מכניס אותך לפעמים ואת איתמר ומשתדלים באמת שזה יהיה כמה שיותר מעניין לאוזן. העניין הוא שבאמת אני בכובע שלי כעורך הראשי תמיד צריך למצוא איזשהו בלנס, כי בסוף באנו לא לעשות פרסום, באנו לעשות תוכן.
נכון.
אז זה מאוד מאתגר, כאילו אתה רוצה מצד אחד לתת למפיקים את הזמן לעשות את התכנים של הרשת, אבל אני חושב שננסה בהחלט בחודשים הקרובים להביא את הגיוון הזה באמצעות פשוט אתכם הרבה דברים שונים ומגוונים, ושמענו אתכם, שמענו אתכם. אוקיי, אז אני חושב שהגיע הזמן לעבור אליך, שרה, וכאמור את בקובעך כמנהלת הקהילות, אתם בעיקר פוגשים, אתם המזלים בעיקר פוגשים את שרה בפייסבוק, אם אתם כותבים במסנג'ר, בדרך השרה הזאת שעונה לכם, היא אחראית על העלאת הפרקים אצלנו ביומיון לאוויר וההפצה שלהם, וכובע מאוד חשוב של העבודה זה הנושא של סיפור משפחתי. עכשיו, אני לא חושב שחלק, אולי חלק מהמאזינים בכלל לא יודעים מה זה סיפור משפחתי. אולי שמעתם בפרסומות שאנחנו עושים פה ושם. אבל שרה, בואי תספר לנו שנייה על סיפור משפחתי.
אז בעצם אנחנו עושים היסטוריה, הצוות כאן, לוקח את היכולת לספר סיפור במדיה של הפודקאסט, ואנחנו מפיקים הפקות אישיות בשביל משפחות, בשביל שהם יוכלו לספר את הסיפורים שהם רוצים לספר, ולהעביר הלאה לדורות הבאים.
והזיכרונות משם, זיכרונות של ילדות, של טעמים, של משפחה.
אבא שלי היה מעמיד אותנו על המיטה בשורה, ונותן לנו שמן דגים. זה היה מפחיל. אבל אז המדינה, קופת חולים, זה מה שנתנה לנו. הייתי בורחת מהמעון, ובבוץ, בקשים, רצה וחוזרת הביתה. הייתי קטנה ממש. הייתי כל יום, אמא שלי הייתה מחליפה לנו לבנים, ואני הייתי מרימה את החצאית, הייתי אומרת לגננת, תחתון חדש. זה, אני זוכרת.
איזה סיפורים, איזה סוגים של סיפורים בדרך כלל אנחנו מקבלים ממשפחות שרוצים לשמר?
הסיפורים הם בדרך כלל הסיפור חיים של סבא, סבא וסבתא או ההורים, אחד או שניים. לפעמים זה משהו יותר, זה צד של משפחה עם איזשהו סיפור ספציפי שהם רוצים לשמר, וזה לא בן אדם אחד, אבל זה משמעותי עבורם. וזה בדרך כלל ההתמקדות, וגם בדרך כלל אותו בן אדם או זוג שמספרים, ועליהם אנחנו מתמקדים בסיפור, הם גם מספרים את הסיפור של המשפחה שלהם.
ההורים שלהם, הסבים שלהם.
בדיוק.
זה משהו שאני חושב שהוא כאילו, יש בו משהו מאוד קסום, כי אני לא חושב, כשאני מסתכל על הסיפור משפחתי כשירות שאנחנו נותנים למשפחות, זה לא רק למשפחה, מה שאני אוהב בזה, שזה לא רק למשפחה שעכשיו נמצאת כאן, לילדים של אותם גיבורים, לנכדים שלהם, אלא אני יודע שהם כנראה ישמרו על הפודקאסט הזה, על הדוקומנטרי הזה שאנחנו עושים, 100 שנה קדימה. ואני אומר לעצמי, וואו, אם לי היה עכשיו שעה של להקשיב לאבי סבי כזה, וספר על החיים שלו ומה הוא עבר, זה מדהים, כי אני לא יודע כלום על ההורים של סבא שלי, כאילו, 100 שנה אחורה, לך תזכור, אף אחד לא זוכר במשפחה.
אז זה מאוד קשה, אני ניסיתי למצוא קצת מידע על בני משפחה שלי, וכל כך קשה אפילו למצוא מידע על סבא רבא, סבתא רבא, והסבא וסבתא כבר לא זוכרים הרבה. ואם הם כותבים פיסות של מידע, או אם אנחנו מקליטים אותם, מספרים על זה, זה חוויה אחרת
זה
לגמרי.
זה לשמוע את הקול שלהם, זה מדהים.
חוויה אחרת לגמרי, לקרוא משהו ופשוט לשמוע משהו שהוא אישי וגם חווייתי ומידע מסוים.
אז בוא נדבר שנייה על התהליך הפקה בשביל ככה לתאר למאזינים איך זה מתנהל ככה מאחורי הקלעים. איך עובד סיפור משפחתי ממוצע אצלנו?
אז פונים אליי, מבררים, שואלים אותי במה מדובר, מבררים את הפרטים על הפקה עצמה. השלב הראשון, אני מצוותת את אחד מהמפיקים של רשת הפודקאסטים, איתם אנחנו עובדים, שעובדים אצלנו באופן קבוע או חיצונית.
זה נאמר שזה חבר'ה שאתם שומעים כל הזמן. כן. זאת אומרת, מי שעושה אצלנו את הסיפורים המשפחתיים, זה אנשים או שהם עובדים איתנו צמוד כל הזמן, אני למשל, עידן כהן עשה כמה סיפורים משפחתיים, אני חושב, יוסי מצ עשה בזמנו.
יותן שטיינמן,
מעושים תנ"ך, זאת אומרת, אנשים שהם שומעים כל הזמן באוזניים, אז הם גם עושים סיפורים משפחתיים, ואם הם לא חלק אינטגרלי מהרשת, בדרך כלל, זה חבר'ה שהם יוצאי גלץ, בוגרי עולמות הרדיו בכלל, אנשים מאוד מקצוענים אנחנו מנסים להביא, כי אין דרך אחרת להפוך סיפור אנושי לרדיו, אם אתה לא יודע לעשות את העבודה הזאת.
כמובן.
אז זה האנשים שמפיקים את התוכניות האלה בתכלס.
ואותם מפיקים בעצם מלווים, נשארים עם המשפחה לאורך כל תהליך ההפקה. זה מאוד אישי, כל אחד התהליך והמורכבויות, וכמה זמן זה לוקח,
זה ממש תפור למידותיה של המשפחה.
כן, לפעמים אתה יודע, מעורב בזה בן משפחה אחד שיוזם את זה ומארגן את הכל, ולפעמים יש איזה דודה ואיזה דוד, וכל מיני אנשים שרוצים להיות מעורבים, ולפעמים זה מורכב, זה תמיד עבודה רגישה, וזה תמיד מאוד משמעותי.
כן, הרבה אנשים לא יודעים, אבל יש את הפוליטיקה המשפחתית שבסיפור.
זה תמיד, יש את הפוליטיקה המשפחתית.
הדודה שלא אוהבת את הדוד, על זה אסור לספר, על זה מותר לספר.
זהו, מה בטעם טוב, מה להתמקד, מה לא.
זה אתגרים שאתה לא חושב עליהם, שאתה מתחיל לחשוב על אני הולך לעבוד ברדיו יום אחד.
כן, אבל זה מה שבאמת, קודם כל זה מרתק, והסיפורים הם תמיד כל כך נהדרים, וזה פשוט מורכב בצורה עמוקה ומשמעותית.
זהו, אז המפיק שלנו הולך לבית של המשפחה, מקליט שם את הגיבורים של הסיפור, וזה הקלטות
ארוכות, שעות של... זה חמש שעות, יושבים, בדיוק. מתראיינים, מדברים, ו...
דרך אגב, הרבה מפיקים מספרים לי, וגם אני יודע, כי גם אני עשיתי כמה סיפורים משפחתיים, שהרבה פעמים ההקלטות המשפחתיות האלה, שאנחנו מביאים הרבה פעמים את האחים ואת הדודים וזה, זה הופך להיות מאירוע בפני עצמו.
כמובן. זאת אומרת, יש
דינמיקה מאוד מעניינת של נוסטלגיה משפחתית, לא נעים להגיד, קצת מזכיר לפעמים שבעה, כשאנשים יושבים שבעה, לפעמים זה, יש דינמיקה של נוסטלגיה משפחתית, אז זה גם כאילו קטע
כזה. אבל עם פחות אבל.
פחות, פה זה שמחה.
יותר נוסטלגיה, כמובן געגועים למי שזוכרים ולא נמצא, וגם, אתה יודע, זה זמן איכות.
זה טיפול פסיכולוגי משפחתי.
כן, כן. אז זה הרעיונות.
אז כמה זמן בעצם לוקח להפקה של סיפור משפחתי ממוצע שכזה?
בממוצע 3 חודשים, אבל כל משפחה והקצב שלה.
כן, זה הרבה עבודה. מה האימפקט ככה, את יודעת, מהניסיון שלך, אחרי שמשפחה כבר מקבלת סיפור משפחתי ומקשיבה לזה, מה התגובות שלהם?
קודם כל, מתרגשים. שרואים את זה בפועל אחרי עריכה, בנוי טוב, זה הסיפור שלהם, זה הקולות שמכירים, והסיפורים שחשובים להם וקרובים לליבם. ובדרך כלל, התגובה הראשונה היא התרגשות מזה שזה קורה. הנה זה. ומעבירים את זה למשפחה. חלקם בוחרים לקבל עמוד באתר ולהציג את הסיפור שלהם שם, לשים שם גם תמונות, לתת איזה אלמנט ויזואלי, שאלה, איזה מין עמוד משפחתי שלהם, וחלק שומרים את זה רק בקרב המשפחה, אצלם.
אני יכול להגיד שחלק מהסיפורים שאנחנו מקבלים, למרות שכאילו בהתחלה שאתה שומע על סיפור משפחתי, וגם כל משפחה שמדברת איתנו בדרך כלל אומרת לי משהו בסגנון, אבל הסיפור שלנו, כאילו מה, אנחנו לא מפורסמים, אנחנו לא סלבים, לא, אין לנו סיפורים עכשיו, סיפורי גבורה, הירואים. בסופו של דבר, זה סבא וסבתא שעלו ממדינה כלשהי והתמקמו בארץ, ויש ספקנות בריאה בהתחלה, כאילו מה, זה יכול להיות מעניין, אפשר לעשות את זה מעניין, ואז הרבה פעמים הם מגלים להפתעתם שכאילו, קודם כל, סיפור אנושי זה כבר מעניין.
כן, גם מי שחי 70-80 שנה, אפילו פחות, יש דברים שאנחנו עוברים, יש מה לספר.
לגמרי. הסיפור שאני הכי הופתעתי לטובה מהבחינה הזו, זה היה אחת הסיפור, לא זוכר את שמה המלא של הגיבורה של הסיפור, אבל זו מישהי שהייתה סוכנת ביטוח, ובעלה הלך לעולמו בגיל יחסית צעיר, גיל 40 או משהו כזה, והיא עברה, חוותה מין משבר כזה, ו... הפכה להיות, אם אני זוכר נכון, או סליחה, היא הייתה מורה, והיא הפכה להיות סוכנת ביטוח בעקבות האסון המשפחתי הזה. וסיפור אנושי מאוד קטן. אבל כשאתה מאזין לסיפור הזה מההתחלה, אני זוכר, אשכרה ירדו לי דמעות. כי זה סיפור חזק על אישה שגידלה ילדים לבד הכל. אז הסיפורים האנושיים הם מדהימים, ומדי פעם אתה גם נופל לסיפורים גדולים שאתה לא מצפה להם. נגיד, היה איזה סיפור אחד של איזה מישהו ש... סוכן מוסד לשעבר, שהיה אחראי על רכישת נשק בכל מיני מקומות, ואני לא אגיד את השם שלו, כי אני חושב שהם רצו לשמור את זה פרטי לסיפור הזה, אבל הבן אדם מתראיין בסיפור, ומדי פעם הוא מזכיר את שימון, ואני כאילו אומר לעצמי, מי זה השימון הזה שנדבר? ואז אחרי 2 דקות אתה מבין שזה שימון פרס, כאילו, שימון. אז קיצור, יש המון סיפורים מעניינים. מרגש, אני חושב, כשזה עובד, אז זה חלק מאוד מעניין של עבודה, שרה, שאני חושב שלא הרבה אנשים מכירים, כי בהחלט. מאחורי הקלעים.
זה מזכיר לי את האהבה שלי לנובלות היסטוריות, זאת אומרת שזה סיפורים אנושיים בתוך הקשרים היסטוריים. אני אוהבת את הסיפור האנושי בתוך הקונטקסט של הסיפור ההיסטורי שאנחנו מכירים כנורא יבש, קרה משהו ב-1900 ומשהו, ואז קרה עוד משהו. אבל יש שם אנשים שחיו בתוך הדבר הזה.
כן, אנשים אמיתיים, כאילו.
עם משפחות, עם דודות כאלה, עם כל הדברים האנושיים האלה, לקרוא או לחשף לסיפורים האלה בקונטקסט של דברים אמיתיים וגדולים שקרו, זה מרתק.
תודה רבה, שרה. תודה רבה לאביב.
בשמחה.
איתמר סוויסה.
רן לוי.
מה העניינים? הכל טוב?
מעולה.
אז אתה עכשיו בצד הלא נכון של המיקרופון.
איזה טעות, לאן נכנסתי.
אז בוא תציג את עצמך למאזינים.
טוב, אז אני עורך ומפיק תוכניות כאן ברשת. אני בעצם אחראי על מספר תוכניות, החל מתוכניות ותיקות יותר כמו עושים תנ"ך, פוליטיקה, ועד ככה ממש טריות כמו יחסנו לאן, ועושים רכב שככה קיבלה גם טוויסט לאחרונה.
נכון, ונגיד למאזינים שלצדך אמור היה לשבת היום, דור קומט, המפיק והעורך השני שלנו במחלקת התוכן שלנו.
הוא איתנו ברוח ובנפש.
כן, זהו, היום הוא לא נמצא בעצם באולפן, אז אני אתפוס אותו אולי בהזדמנות אחרת, אבל גם עושה כמוך. קודם כל, תן למאזינים קצת הבנה של המהות של התפקיד שלך. מה בעצם עושה מפיק של פודקאסט?
אז הדבר הראשון זה באמת, ואני חושב שאולי זה גם הבונוס הכי גדול של התפקיד שלי, זה הממשק כמעט בלתי אמצעי שיש לי מול היוצרים. זאת אומרת, אתה עובד באופן מאוד מאוד נגיש יחד עם המגישים. זה מתחיל בקונספט שחושבים ביחד או נושא שמעניין אותנו. ומה אפשר להגיד עליו, ואיך אפשר לחדש, איך עדיין לא טיפלו בנושא, ומה אפשר להביא בכל זאת, משהו שיישאר גם אותנטי, שזה משהו שמאוד חשוב לנו בעבודה. אחרי שלב הקונספט אנחנו בעצם חושבים יחד, איזה מרואיינים באמת יכולים להתאים לנו ולשרת את הקונספט, ויחד אנחנו בעצם מזמינים אלינו לאולפן או בהקלטות שטח, שזה גם ככה איזשהו ברייק נחמד וכיפי, ויחד באמת יוצרים את הדבר הזה, מקליטים שיחות לרוב, אחר כך נכנסים לחדר עריכה, בעצם בשלב הפוסט, ככה מאבדים את כל החומרים, מחליטים מה חשוב ורלוונטי וכדאי שישאר, מה פחות. באמת, אבל רוב הזמן עיקר המחשבה מושקעת במה חשוב שבסופו של דבר יעבור הלאה אל המאזינים. אז אדגר.
אנחנו קיבלנו אותך יחסית בוגר טרי של, של, של המכללה, של ספיר, ועכשיו אתה כבר אחרי חצי שנה, כמעט שנה של, של עבודה, כאילו, איך אתה רואה את העבודה לעומת מה שחשבת כשהיית בוגר טרי? זה הפתיע, משהו וזה הפתיע אותך?
אני יכול להגיד שבשנה האחרונה של הלימודים שלי עבדתי על תוכנית לאורך שנה, ועכשיו אני מוצא את עצמי עובד על 8 תוכניות שאני עובד עליהן בחודש. אז אני חושב שבמובן הספק. הזה זה מפתיע. כן, אתה לומד מה שנקרא, יש גז
יעיל, לעבוד יעיל.
כן.
אז לך גם יצא, אני חושב, אתגר כיפי במיוחד, שזה להשיק תוכנית חדשה מאפס אצלנו ברשת, יחסנו לאן, שנמצאת עכשיו בפרק השישי או השביעי שלה לפי דעתי. אז למקרה ואולי חלק מהמאזינים עדיין לא שמעו כל כך על התוכנית, ספר לנו על יחסנו לאן טיפה, תן לנו מושג.
אז קודם כל, באמת אם יש משהו שאני מאוד אוהב בעשייה רדיופונית, זה לבוא ולקחת משהו מאפס, וממש לראות את הדבר הזה קורה לך מול העיניים. זה
ממש לגדל משהו.
מול האוזניים במקרה שלנו, אבל באמת, זה, אתה יודע, לחשוב על הפורמט, וגם העבודה עם פאולה וליון, שהם אנשים...
נאמר שזה תוכנית על זוגיות, זוגיות ויחסים, עם פאולה וליון רוזנברג, שהם בעצמם זוג בחיים האמיתיים, ואתם בעצם התחלתם את התוכנית הזאת לפני 3 חודשים בערך, כמו שאמרת, מאפס.
זה ממש מאפס. יש באמת את השלב שבו נפגשים, מכירים, חושבים על הפורמט, ואני רוצה גם להגיד בהקשר הזה משהו גם על פאולה וליון, שהרוב אני מניח מכירים אותם דרך המסך, דרך מסך הטלוויזיה שלהם, ואולי מכירים את הדינמיקה, ובאמת זה משהו שאני, אתה יודע, ככה נהנה גם לראות אותו מהצד, את הכימיה ביניהם, שהיא עוברת גם באודיו.
הם גם מדברים בצורה כל כך פתוחה על הזוגיות שלהם, שזה אותי אישית זה מדהים, זאת אומרת, הם לא שומרים שום דבר בבטן. זה מדהים.
זה בדיוק העניין. חלק מהעניין של הלבוא ועל החידושים שדיברתי עליהם מקודם, שניסינו לעשות כאן, אני חושב שאנחנו, זה כיוון שאני ממש מרגיש שהולך וקורה. פודקאסט חדש, זוגיות, יחסים, זה משהו שלא היה לנו כאן לפני, גם לא ברמת, לא היה לנו פודקאסט באווירה הזו אפילו.
נכון, אנחנו בדרך כלל עד היום התמקדנו ב... ידע דידקטי כזה או אחר, זאת אומרת, היסטוריה, תנ"ך, תוכנה, דברים כאלה. פה זה פודקאסט קצת שונה לרשת.
ואתה יודע, אני גם כעורך, אבל גם כמאזין בסופו של דבר, יושב בסוף בחדר העריכה ומקשיב. ווואלה, אני גם לוקח מזה, אתה יודע, אליי.
כן, זה גם עוזר ב...
אז אתה יודע, אתה הרבה פעמים מסתכל ואומר, בונה, כאילו, אני מוצא את עצמי מזדהה עם נקודות שממש כאילו רגעים שקורים להם בחיים, ואני אומר, וואלה, זה אני.
האמת שכשחשבנו על פודקאסט זוגיות, זה הדבר הראשון שעלה לי לראש.
כי? למה?
כי אנחנו רבים המון.
ואשמת מי? את רוצה לספר?
או, הנה, בבקשה.
האם זה אשמה של מישהו? האם זה מפגש של... לא, באמת, אני שואל.
עוד מעט נבדוק אם לחפש אשמים זה היה הפתרון למריבות.
אוקיי. אז בואי נחקור את הנושא. איתנו נמצאת מומחית בעניין, דנה וייסבוט, מטפלת זוגית ומשפחתית, שיש לה מרכז שנקרא לפני שנפרדים.
נכון.
זאת אומרת שהרבה זוגות באים אלייך ברגע האחרון, כשהריבים כבר בלתי נסבלים.
בתקווה שלא ממש ברגע האחרון, אבל גם ברגע האחרון.
אוקיי, ופאולה רוצה לפתוח בסיפור אישי.
נכון. אני רוצה לתת לך למשל מריבה ככה, קודם כל אנחנו התכוננו יפה להקלטה של הפודקאסט, ורבנו כל השבוע, בקושי דיברנו כל השבוע, עשינו שיעורי בית כדי לבוא ככה רעננים.
אני חייב להגיד שבמקרה הזה זה היה משני הצדדים, אני ניסיתי להתפייס, זה לא עבד, והיא ניסתה להתפייס ולא נתתי לה. אז שנינו רבנו היטב לקראת האירוע הזה.
בדיוק. אבל אני רוצה לתת ככה סיפור למשל...
וגם יצא לך עוד להיות בנקודת ציר מאוד מעניינת, שזה החלפה של מגיש בפודקאסט. אנחנו מדברים על עושים רכב, שלאחרונה אסף ברשאי, המגיש המקורי, עזב אותנו, והגיע במקומו בועז קורפל. ואני אגיד כעורך ראשי שכל החלפה כזאת של מגישים מפחידה אותי בטירוף, כי זה פתאום אופי אחר לתוכנית, אנחנו לא יודעים איך המאזינים יגיבו. אותי זה תמיד מלחיץ. זאת אומרת, עשיתי את זה בסך הכל פעמיים עד היום, בשמחתי פעמיים זה הצליח, אבל זה מלחיץ. תספר לי קצת על התהליך הזה של ההחלפה וכניסת העבודה עם בועז, ועל בועז עצמו כמגיש.
אצלנו בז'רגון הרדיופוני, על אנשים כמו בועז אומרים שורף מיקרופונים. זה אנשים שהם חיות מיקרופון, שהם רק תיתן להם לבוא ולשבת על המיקרופון, ואתה יודע, והם כובשים את ה...
כן, מי ששומע את בועז חושב שזה עובר מעולה.
ודווקא מהתחום המוטורי שלך, כלומר, באיזו מכונית את נוסעת היום, ולמה? זה עניין של תקציב? כי אני יודע שעולמות הרכב... ולא דווקא מהצד הגברי, אלא בכלל, זה משהו אמוציונלי. תמיד אתה רוצה איזה מכונית נחשקת או משהו שמדבר אליך, אבל אז התקציב סוגר אותך באיזשהו מקום.
בטח.
אז טוסון זה היה הרגש, החלום?
אז לא, הרגש זה רנגלר, זה החלום, זה מה שאני רוצה. אם אתה שואל אותי איזה רכב מייצג אותי בצורה הטובה ביותר, דפיניטלי הרנגלר, שחור, קופסתי, מגניב, קטן, הרדקור גברי, אוהבת.
עם מגן חזירים קדימה.
עם מגן חזירים, עם הבולדוג מאחורה, כזה.
כזה, טוב, אבל...
אבל עכשיו בוא נרד למציאות.
בוא נחזור הבא.
אז באמת, באמת לא יכולתי לבקש, אתה יודע, נהניתי מאוד גם בעבודה עם אסף, והגיע בועז ונתן, אני חושב שהוא מצליח להביא משהו מאוד מרענן לפודקאסט, גם ברמת ההגשה וגם ברמת הנגישות של הנושא. לא כל אחד מבין, אתה יודע, ברכב ברמת רזולוציית.
זה גם מביא אותי לשאלה אחרת מעניינת. אתה עובד עם תוכניות מזוגיות, רכב, עסקים, פוליטיקה. אתה לא ספץ בכל אחד מהנושאים האלה, בחלקם אני מניח...
בוא, עושים תוכנה, בוא.
כן, בדיוק, עושים תוכנה למשל. איך זה לעבוד עם מגוון כל כך גדול של נושאים ומגוון כל כך גדול של מגישים?
יש לי, אני יכול להגיד לך, אמרתי כבר עושים תוכנה, יש לי חברים שאתה יודע, מדברים עכשיו על, בוא נגיד, מונחים שלא שמעתי עליהם לפני כן, פרונט-אנד, בק-אנד, ועד... סיפורים תנכיים שככה אתה יודע לא מלמדים אותך בבית ספר, ולא שזה נגיד עם יותם ועושים תנך. אני לא חושב שזה רק החשיפה, כמו שזה גם הרמת העמקה, כי באמת אני חושב שבפודקאסט אתה בא ומדבר על נושא, ואתה לא מוגבל, אתה יודע, לשלוש דקות, כמו באולפן בטלוויזיה, ואתה יורה איזשהו מסר, או תוכנית רדיו שמשודרת לייב. יש לך פה הזדמנות, באמת, לבוא ו... אתה יודע, גם להבין ברמה אישית, אם זה מעניין אותי יותר, זה פחות... יש פה באמת חשיפה לעולם, חשיפה והעמקה לעולמות תוכן שונים מגוונים. אתה יודע, בתור התחלה זה נשמע לי כמו
פגז. כן, אני מאחל לך שתמשיך לעשות הרבה פודקאסטים מעניינים אצלנו, ושנפתח עוד 1,000 פודקאסטים חדשים.
אמן.
אמן. זהו, עד כאן. מקווה שנהניתם מההצצה הקצרה הזו אל מאחורי הקלעים של רשת עושים היסטוריה, ומההזדמנות להכיר מקרוב את האנשים שעובדים מהצד השני של המיקרופון כדי להביא לכם את התוכניות שאתם אוהבים. לא פחות חשוב, אני מקווה שהצלחתי להראות לכם את החשיבות של המידע שהענקתם לנו בסקר המאזינים, ושאנחנו לוקחים את ההערות והמשוב שנתתם לנו בשיא הרצינות. תודה רבה לכל מי שהשתתף בסקר המאזינים שלנו. אני יוצא לחופשה קצרה בחוץ לארץ בשבוע הבא, ונשוב עם פרק חדש על עושים היסטוריה בעוד שבועיים. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics.